מתחילים גור?
כן, מתחילים.
יאללה.
אז אבא שלי סיפר לי כשהוא היה ילד, לא היו בכלל ספרים על חיות. שום דבר, הוא מאוד אהב חיות, אבל לא, הוא הלך לספרייה בקיבוץ שלו, לא מצא שום דבר.
הוא היה זואולוג מלידה.
כן, ואז הוא מצא את הספר של המלך בבר, שזה ספר קלאסי, מי שלא מכיר.
אני מתה על בבר.
כן, וזה היה הספר הראשון שלו על חיות, כן? עכשיו, זה קצת מצחיק שספר שחיות, הם בקושי חיות בו. זאת אומרת, הם בקושי...
הם בני אדם לגמרי, בני רק אדם בצורת לגמרי, פיל.
רק בצורת פילים. אבל זה היה ספר הטבע הראשון שלו.
זהו, זה ספר על חיות, זה לא ספר טבע.
אז הוא הגדיר את זה, שהוא סיפר לי, היום כבר לא בחיים, שזה היה ספר טבע הראשון שלו. זה פשוט זה מה שהיה.
כן.
והיום, למזלנו, אנחנו נמצאים במצב קצת אחר.
עידן החיות המואנשות.
אז זהו, אז מצד אחד, יש חיות טבעיות, שאפשר לקרוא עליהן וללמוד עליהן, ומצד שני, יש את החיות המואנשות, שזה נראה לי הנושא שלנו להיום.
כן, היום נדבר על האנשה בפיקצ'ר בוקס. אתה יודע שצריך להגיד פיקצ'ר בוק במילה אחת? קראתי במאמר מאוד מעניין של אורנה גנות, גרנות, מנהלת ספריית האיור באגף הנוער של מוזיאון ישראל, שהיא כתבה שבגלל שזאת סוגה אומנותית בפני עצמה, הפיקצ'ר בוקס, אז צריך להגיד את זה במילה אחת, לכתוב את זה גם באנגלית וגם בעברית, אז מיד עשיתי את זה.
לדעתי זה מונח עדיין קצת... כאילו, מקצועי מדי, הציבור לא ממש יודע מה זה.
לא.
אני כאילו, כשכתבתי את הספר הראשון שלי, אז העורכת אמרה, אתה יודע שזה לא יהיה פיקצ'ר בוק. אז אמרתי, כן, נכון, זה לא יהיה, מה?
מה שתגידי.
מה שתגידי.
אני ממש אוהבת פיקצ'ר בוקס, כתבתי כמה, ואני מחוברת למונח, אני חושבת שאולי היום נמצא לו תרגום לעברית, אני בונה על זה.
אז יופי. אז אנחנו יכולים לצאת לדרך.
יאללה. היום... אנחנו שמחים לארח כאן את אורית ברגמן, איתן נדבר על פיקצ'ר בוקס וחיות מדברות, קטנות וגדולות, כאן או שם, או בקיצור, האנשה.
קודם כל נזכיר שההקלטה והדיבור אולפן הפודקאסט לספריית בית אריאלה תל אביב יפו. את כל הפרקים של האיילות אפשר למצוא ברכבת הקלה שיוצאת היום לדרך. כן, יקריא אותה.
יגידו, התחנה הבאה, כן. בית אריאלה, כן. פודקאסט, מה קורות האיילות?
או גם אפשר להוריד אפליקציות, יישומונים, ולמצוא שם לחפש רק איילות, וזה כבר עולה. אם מחפשים איילות, ואם מחפשים מה קורות איילות, אז בכלל מוצאים את כל הפרקים. אז מוזמנות
להקשיב בדרך כשאתם ברכבת הקלה. כן. איך יקראו לרכבת הקלה? אני מאמרת על זה שיקראו לדנקל. בוא לדנקל, ירדתי מהדנקל ברוטשילד.
טוב, נראה אם האורחת הראשונה, האורחת שלנו היום הגיעה בדנקל.
קשה לי להאמין. אורית ברגמן היא מאיירת, סופרת ילדים ויוצרת לתיאטרון. בוגרת בהצטיינות של המחלקה לתקשורת חזותית בבצלאל, מרצה בחירה וראש תחום איור בבצלאל, כתבה ואירה כ-15 ספרי ילדים לצד נוספים שאותם היא אירה. איבדה 3 מספריה לבמה, להצגות מאוד יפות. זכתה בין השאר באיתור לשבח מטעם פרס בן יצחק של מוזיאון ישראל, בפרס דבורה עומר לספרות ילדים, ובפרס הייצוב של שרת החינוך. גו אורית.
מה קוראות האיילות?
מה קוראות האיילות?
פודקאסט בנושא ספרות ילדים ונוער.
עם מאיה מיטב.
וגורי לני.
שלום אורית ברגמן.
שלום לכם.
איזה כיף שבאת אלינו.
גם לי.
מאיפה הגעת? רחוק.
מקרם הערל, כן. איפה שיש הרבה חיות.
ויער.
ויער, והר געש.
הר געש? לא פעיל.
לא.
לא ידעתי שיש. וואו.
באמת יש שם הר געש?
כן. הר געש כבוי, אחד משניים שיש בקרמל, ואני גרה ממש עליו. כן.
אז איך הגעת לשם?
זה היה סיפור, מכיוון שחיפשנו מקום שיש בו גם הר וגם ים. אני באה מירושלים, בן הזוג שלי מחיפה. וזהו, זה היה המקום הראשון שמצאנו, והיה לנו מזל.
ממש.
מקום באמצע בדיוק בין ירושלים לחיפה.
לא בדיוק.
לא בדיוק.
כן.
ואת באה מירושלים ממשפחה ספרותית, יש לציין?
נכון, אמא שלי, תמר ברגמן, היא הייתה סופרת ילדים, ודוד של אמא שלי, נחום גוטמן, כתב לילדים, צייר לילדים. כן, זה היה במשפחה.
ואיך זה לגדול באווירה הזאת? אם אמא כתבה, אז את היית מציירת, או שמההתחלה גם כתבת וגם ציירת?
מההתחלה רק ציירתי. האמת שאמא שלי כתבה מתוך מאמץ. היא תמיד תיארה את זה כניקוש עשבים וחציבה דרך סלעים, ואני חשבתי שזה נשמע מאוד קשה.
מוטיבים חלוציים.
לגמרי. אז דווקא התרחקתי מזה, אבל בסופו של דבר זה הגיע אליי.
דרך האיורים בעצם.
דרך האיורים. אני התחלתי כמאיירת, ו... כשלא הגיעו אליי ספרים שרציתי לאייר, שזה היה בעיקר ספרים עם חיות, אז התחלתי לכתוב ספרים עם חיות בתור גיבורים. כי זה מה שידעתי לצייר.
כי ידעת לצייר חיות.
תמיד, כן.
אז בעצם האנשה, זו מילה קשה, היא נובעת מתוך עולמות הציור שלך. זאת אומרת, זה לא שחשבת, טוב, אני אעשה ספר, שהגיבורים שלו יהיו במקום ילדים חיות, אלא מתוך האהבה שלך של לאייר חיות, גם צמחו מסביב סיפורים.
כן, אני אוהבת חיות, ואני אוהבת לצייר חיות. אני אוהבת לצייר חיות מכיוון שהן לא מתלוננות אף פעם על, זה על זה שמזיזים להם קצת את האף. אפשר להגזים עם חיות. והן יותר אופייניות, אפשר להגיד את זה. יש להם
אפיון.
אפיון מאוד, מאוד בולט. כן? אז זה קל לייצר שוני בין הדמויות. אז מזה אני התחלתי. ואחר כך הוספתי איזה עוד דברים, כי החיות נושאות על הכתפיים שלהם גם הרבה סיפורים. כן, כן, אנחנו לא צריכים להגיד שום דבר על הצו, וישר יודעים שהוא איתי, או שהארנבת היא מהירה, או שהפיל הוא גדול. זה מין קיצור דרך כזה, לספר סיפור.
נכון, אבל זה גם, סליחה, זה גם מוביל אותי לשאלה שכתבתי לי, אנחנו כותבים בראש שאלות, על איך להימנע מקלישאות, אם מתעסקים עם דמויות שיש להם כבר מטען, כמו שאת אומרת, תרבותי.
לגמרי. אבל קלישאות זה כלי. זה כלי של מאייר, זה כלי שמאפשר קיצורי דרך, כן? כי אם הפיל הוא גדול, והילדים כבר יודעים את זה, אז העובדה שאני הופכת אותו לדמות הצעירה והקטנה, יוצרת את ההומור.
כן.
אז לקחת קלישאות ולשבור אותם, זה מה שאנחנו עושים בתור מאיירים, וזה גם מה שאני עושה בתור סופרת עם הדמויות האלה. משחק אהוב עליי.
כן, נחמד.
איזה חיות התחלת בהתחלה לצייר, או אהבת לצייר?
התחלתי עם כלבים.
שבתאי המסכן.
שבתאי המסכן, ויש גם ספר, הספר הראשון, ראשון שיירתי, זה ספר של אימא שלי, שנקרא מוק, שזה על כלב גם, שהלך לאיבוד. כן, אבל שבתאי היה כלב אמיתי ואהוב, ושמנמן, כמו בציור וכמו בהצגה. והוא היה, כן, הדמות הראשונה שלי.
וזה היה פיקצ'ר הבוק הראשון שעשית, בעצם. לפני זה איירת לאחרים.
יש עוד ספר שנקרא דולפינה הכחולה, שנעלם מהמדפים, שהוא לא על דולפינים. דולפינה זה שם של סירה. אבל כן, הוא בין הראשונים שלי, והוא אהוב עליי עד היום.
שבתאי.
שבתאי,
גם
כן.
גם אצלנו הוא כיכב בבית.
אז זה כיף לצייר חיות, כאילו גם סתם נגיד אם את יושבת היום, לא יודע, על חוף הים עם עט וסקטשבוק, אז, או שזה כבר הפך להיות מקצוע.
אני אוהבת לצייר חיות ויצורים. זאת אומרת, אני הרבה פעמים מערבבת כל מיני חיות. יש שני סוגים של ציור שאני עושה. אחד מהם זה מהתבוננות, ואז זה יותר ציורים ופחות איורים, והשני זה פשוט שאני נותנת ליד לצייר, ואז הרבה פעמים זה חיות, או שילובים בין חיות לבני אדם, או בין חיות לחיות. אבל זה כשאני לא עובדת על ספר או על משהו ספציפי, שאני רק משחקת.
כן. וכמה זמן, כשאת כן עובדת על ספר, כמה, כאילו, מה התהליך של בנייה של דמות, של חיה, נגידו?
אני בדרך כלל, קודם כל אני מתחילה מהסיפור, אחר כך אני עוברת ללייאאוט של הסיפור, זאת אומרת, אני מציירת את כל הספר בעיפרון, אבל בדמויות קווים הכי מינימליסטיות, ומכניסה סטורי בורד כזה.
עוד לפני הדמות.
ומכניסה את הטקסט, ואז יש המון שינויים. כאילו, הרוב העבודה זה בשלב הזה, ויש לי, לא יודעת מה, עשרות של כאלה לכל אחד מהספרים, לספר שושנה חיפושית הזה, אבל באמת שיש לי מלא. ואז כשהספר יושב, אז אני כבר מכירה את הדמות. וזה תלוי, אני תמיד מתחילה מלהסתכל על החיה, כי אנחנו באמת, אנחנו לא ממש מסתכלים על חיות. למשל, ידעתם שלפיל יש זנב שנראה כמו מטטי הכבישים? תסתכלו, זה דבר לא יאמן.
מצחיק.
בסוף לא הכנסתי את זה.
מה זה מטטי הכבישים? אני לא יודע, אבל אני צריך קודם כל לדעת מה זה,
זה זנב שטוח שבקצה שלו יש התרחבות ומין כן. שערות שהולכות כן. מסביב, כמו, ממש כמו תפאורה לזקן.
זה אגב הקלישאות שאמרת, שבעצם ההתבוננות, אנחנו מאמתים את המציאות, את הקלישאות עם המציאות, או לא רק קלישאות.
מפרקים אותם.
כן, את ההיכרות היותר, נגיד, אני לא יודע,
כאילו האמת של, נמצאת של, בפרטים הקטנים.
ההיכרות הקולקטיבית עם החיה לעומת הצורה שאת רואה אותה עכשיו.
נכון. מספיק שאני אעשה חדק שלכולם יהיה ברור שזה פיל. אם אני אעשה זנב מברשת הכבישים, אף אחד לא. אבל כן, זה מין, זה שאלה, מה הדמות רוצה לעשות? זו השאלה. מה התפקיד של הדמות בסיפור? ולפי זה אני גם בוחרת את האלמנטים שאני מדגישה.
יש לך את היתרון גם, שאת כותבת ומאיירת ביחד, שאת יכולה לעשות לך את הפריסה הזאת. כי אנחנו, למשל, שאנחנו באים מעולם הטקסט, אנחנו רק כותבים ומשנים רעיונות, ואז זה מגיע כיצירה יחסית שלמה למאייר. אז התהליך עבודה הוא אחר לגמרי. את גם כן הרגשת את זה בספרים שרק איירת?
כן, בספרים שאני רק מאיירת, אני קוראת את הטקסט וחושבת מה אני יכולה לעשות, והדבר היחידי שאני לפעמים מציעה זה אולי סידור אחר של הכפולות. אבל זה תהליך מאוד מאוד אחר, ברור. כשאני כותבת ומאיירת, הרבה מהרעיונות שלי הם רעיונות ויזואליים.
שאת מתרגמת לטקסט. כאילו, התהליך הוא דו-סיטרי.
כן, התהליך הוא דו-סיטרי. לפעמים אני מנסה, מה שאפשר להכניס לאיור, אני מכניסה לאיור מכיוון שזה מה שהילדים קוראים, ואני רוצה לתת להם שם תפקיד.
נכון.
מה זאת אומרת מה שאפשר להכניס לאיור?
זאת אומרת, אין תיאורים. אין...
הבנתי.
זה...
המידע כאילו...
כן.
אחד הדברים היפים של פיקצ'ר בוק, אם נגדיר לרגע ביחד מה זה, זה שהטקסט והאיור הם שווים. ואז הילד בעצם יכול לקרוא במרכאות את הסיפור, במקביל לטקסט שהוא שומע שמקריאים לו. ואז אפשר יכולות להיות גם הרבה הפתעות בשבילו, דברים שהוא רואה בזמן שההורה עסוק בקריאה, והוא כל מיני בדיחות ודברים שהוא שם לב אליהם לפני שהמילה בכלל מגיעה אליו, וזה היופי של זה בעיניי.
כן, אני חושבת שאני משתדלת לתת תפקידים שונים לטקסט ולאיור, כדי שהם ישלימו אחד את השני ויצרו משהו חדש ביחד. אני חושבת שפיקצ'ר בוק טוב, הוא עושה את זה, הוא לא דומה למה שהוא היה אם הוא היה רק טקסט.
אז יש כאן עוד אלמנט של ההגדרה, אם נהיה רגע אקדמיים, שזה טקסט שלא יעבוד בלי האיורים. וזאת נקודה מאוד חשובה. כי סיפור שעובד גם בלי איורים, שאפשר להקריא אותו ולהבין משמיעה, הוא לא יהיה לעולם פיקצ'ר בוק. אלא אם נשמיט ממנו את כל האינפורמציה.
לגמרי. ואני מנסה לעשות כל מיני משחקים. לפעמים האיור הוא סותר את הטקסט.
כמו בשבתאי.
כמו בשבתאי, וגם אצל שושנה, בעצם כל מה שושנה חיפושית הזבל המשועממת, היא לא רואה מה שקורה מאחוריה, אבל הילדים כן רואים.
כן, זה נהדר.
מה שמביא אותי לזה ששכחנו להתחיל בשאלון העלות. והשאלה הראשונה ששאלון העלות, כידוע היא, השאלה שהתשובה האלה תהיה מעניינת פה, אנחנו נעשה את שאלון העלות?
ברור, שאלון העלות.
את מוכנה? את מכירה את השאלון?
מכירה, כן.
אוקיי, מעולה. אז השאלה הראשונה היא, איור או טקסט?
אוקיי, איור. אני אגיד שאיור זה מאוד מאוד קל לי ומאוד טבעי לי, וטקסט אני תמיד שואלת את עצמי למה אני עושה את זה שוב.
חוצבת.
לא, אני לא חוצבת, אבל יש לי פחות ביטחון בזה. אז כן, איור בהתחלה, אבל אני לא יכולה להפריד ביניהם, זו האמת.
מה זה אומר, סליחה שאני נכנס לזה באמצע השאלון, פחות ביטחון, כאילו, מה זה מתבטא?
כבר כתבתי 15 ספרים, אז כנראה שאני יכולה לחשוב שאני גם סופרת, אבל הדבר הכי טבעי לי זה לצייר. אני מספרת את הסיפורים קודם כל בציור ואחר כך בטקסט. ולרוב גם הרעיונות שבאים לי הם רעיונות ויזואליים. הטקסט לוקח לי יותר זמן. פשוט לוקח לי יותר זמן ויותר, אני צריכה לחכות לו. לחכות לו.
כן. כאילו יש איזשהו חשש שם?
תמיד יש חשש, תמיד יש חשש שזה הספר האחרון.
שלא יהיו יותר רעיונות.
כן, שלא יהיו יותר רעיונות. אם לא, כן, אם לא היינו על קצות האצבעות, אז כבר היינו הולכים לישון, לא?
כן, צריך איזו מידה של אי נחת בשביל לעודד יצירתיות. גם פרויד אפילו דיבר על זה. זה ידוע.
מה שמביא אותנו, השאלה הבאה, עלילה או דמויות.
אוקיי, דמויות.
בהמשך השיחתנו הקודמת.
ניחשתי, כן, שדמויות. הדמויות צריך באמת נורא...
מאוד מופיינות.
אין, אי אפשר לא לרצות לחבק אותה. כאילו, זה לא...
אפילו את שושנה?
מה, שושנה היא מעולה.
במיוחד שושנה. דיאלוגים או תיאורים?
אוקיי, דיאלוגים.
סופרייזינג.
וקרם מהרעל או תל אביב, טבע או עיר.
כן. אז אני בעניין של הטבע, הרבה שנים חייתי בעיר, חייתי בתל אביב, והבנתי באיזשהו שלב שיותר חשוב לי שאני יכולה בסוף היום לצאת וללכת כמה שעות בהרים, מאשר ללכת לבית קפה. ואני נורא אוהבת לחיות בטבע. אני... רואה את השינויים של העונות על הר הגעש, וכל יום אני שמחה מזה.
הר הגעש של הנסיך הקטן.
ומה את עושה עכשיו בקיץ?
עכשיו, בקיץ.
כאילו שאת רוצה לטייל חם, לא?
אז אפשר לצאת בערב, ואפשר ללכת בירח מלא.
אצלם יש בריזה, זה לא תל אביב.
ואפשר להזיע, זה לא כל כך נורא. כן.
יש מעיינות?
אין מעיינות בסביבה, יש ים. אני חותרת בים בבוקר, מוקדם, כן.
וואו, בסירה.
בקייק.
קייק. ממש טבע מול עיר.
ממש טבע.
כן.
והשאלה האחרונה, תכנון מראש או כתיבה בלי לדעת מה יקרה?
אני מאוד מאוד אוהבת לתכנן מראש. מאוד. אבל בכתיבה זה לא שיטה טובה. אז אני מתכננת מראש זמן, נותנת לעצמי את השעות האלה, ומחכה. כשיבוא משהו, כותבת, זה לא תהליך לינארי, כתיבה.
במיוחד שזה בא עם משהו ויזואלי גם בתוך התהליך. אז נראה שזה שובר את הלינאריות, שאם בכלל הייתה אמורה להיות שם, אז לא?
כן, אני חושבת ש... פשוט אין לי תהליך בכתיבה. אני מנסה דברים, וזה נגמר כשזה יורד לדפוס.
מישהו אחר מחליט?
לרוב. לפעמים אני יודעת, אבל זה לא תמיד. אני יכולה תמיד להמשיך
כן, לחפש. דיברנו פה עם אורחים בעין, כן. ועל הרגע שבו האורח עוזר לקשור את הקצוות ולהגיד, זהו, זה טוב.
אוי, אני מתה על עבודה עם אורחים. כן. אני חושבת שזה, וואו, זה תענוג. מאז שסיימתי את בצלל, אני מחפשת אנשים שיגידו לי דברים בכנות על העבודה שלי.
כן, זה קשה למצוא.
וקשה למצוא, וזה כשמוצאים אורחים טובים ועבדת עם כמה וכמה, זה פשוט תענוג.
מסכימה.
ומבחינת מלאכת הכתיבה נטו, מה יותר נהנית? לכתוב נגיד את היומנה של אוחדת קרישים, או לכתוב את שושנה?
זו שאלה מצחיקה, כי יומנה של אוחדת קרישים זה הספר הארוך הראשון שהיה לי.
זה אני שואל, בגלל ההבדל ה...
ועבדתי עליו לאורך שש שנים, עזבתי, כתבתי, עזבתי, כתבתי, מכיוון שהוא התחיל מזיכרונות, אז כתבתי את הזיכרונות.
הוא ממש היה מסע בפני עצמו גם בתהליך הכתיבה, לא רק במסע לזיכרונות.
כן.
והמסע שהנערה עוברת כמובן בסיפור.
כן, זה לקח לי זמן להבין על מה הסיפור. זאת אומרת, לעשות את המעבר מזיכרונות אישיים לסיפור שגם יכול לעניין עוד אנשים. למרות שהזיכרונות האלה היו מאוד מרתקים, כל הסיפורים על הדגים שם, שנראים בכלל לא ריאליסטיים, הם האמיתיים, כל השאר. כל הסיפור על הבחורה שיוצאת לחפש את אבא שלה שעזב את הבית בגיל צעיר, הוא מומצא.
כן.
אז זה לקח לי הרבה זמן.
הפכת בין הריאליסטי ל...
ככה זה יצא.
כן.
אז זה לקח הרבה זמן וזה היה קשה. בשושנה היה קושי אחר. הספר הזה עבר הרבה הרבה תהפוכות... גם כי היה קשה למצוא לו בית, כי
איזה הוצאה... הוא קצת חתרני.
כן, איזה הוצאה לאור רוצה לדבר על זבל, כדור זבל גדול, וחיפושית.
זה נושא מצוין.
גם אני חשבתי ככה, אבל כן. אז, אבל יותר קל לי, עם פיקצ'ר בוק יותר קל לי.
כן. הסיבה שאני שואל זה, כאילו, אני רוצה לכתוב גם וגם, אבל נגיד בספר ארוך, מה שכיף, זה סיוט, אבל מה שכיף זה, לפעמים כאילו מפליגים לתוך, כאילו, תדעת, יש את הקטע שמתחילים, נכנסים באיזשהו שוונג. עכשיו, בפיקצ'ר בוק אין כל כך שוונג, כי זה כאילו שוונג, אופ.
לא, השוונג הוא בציור.
זהו, בדיוק.
השוונג הוא בציור.
לך יש את, נכון, את החלק הזה.
כן, יש לה יתרונות פה.
יש לך יתרונות, כן.
כן, בפיקצ'ר בוק זה כמה שפחות טקסט. אני חושבת שבספרי פעוטות שלי זה ממש הייקו כזה. זה הכי מעט מילים שאני יכולה. ומה שקשה בזה, בכתיבה הזאת, זה שהשמטה של מילה או שפה של מילה יכולה לפורר את כל הספר. זה ממש...
כל מילה משמעותית.
את יכולה לתת דוגמה?
אנחנו
מדברים על סדרה של טוטו.
סדרה של טוטו וחברים. נניח הסוף של שלי מהבית, כן? שזה נושא של...
רכושנות.
רכושנות.
רכושנות אצל ילדים.
רכושנות אצל ילדים, כן? אז... הספר הסתיים, מתחיל בזה שטוטו וללה מגיעים לים, ויש להם את כל הריבים ביניהם, והוא הסתיים בזה שהם יוצאים מהים. וזה לא היה מספיק טוב. זה לא היה מספיק טוב כי זה היה משעמם.
זה היה חסר איזה עוקץ.
לא נשאר פתוח מספיק. זה לא הפך את זה למשהו כללי. ואז הוספתי את הסרטן, גם בתיאורים וגם בטקסט, שנמצא חצי נעלם, מתחבא לאורך רוב הציורים של הספר, וסוף הספר זה, הוא אומר שהצדפים האלה הם שלא מהבית, ואז הוא בעצם... ואז זה אומר כולנו. זה לא הם, זה כולנו,
הופך את זה למשהו, בעיה כללית.
כן, עכשיו בלעדי זה, וזה צמד מילים שחוזר בכל הספר, אבל בלעדי זה הספר לא עבד, בעיניי.
מעניין, כן. זה הרבה פעמים קשור לסוף, אני חושב. באמת בספרים מאוד תמציתיים,
בסוף הכל מתכנס.
הסיום, כן, יכול באמת, מילה אחת יכולה להיות באמת יותר מדי, שכאילו מסבירה את כל הספר, לפעמים ראיתי ספרים כאלה, שמילה אחרונה של ספר בעיניי הייתה מיותרת להסבירה את הכל.
כן.
ולפעמים באמת, את אומרת, לפעמים השמטה היא מה שבונה דווקא את הספר, לא? להגיד, לא, אני לא צריך את ה...
כן, אני, בספרים הרבה פעמים, או שאני מסיימת בכפולה בלי מילים, שאז מי שאומר את המילה האחרונה זה הציור, או שאני מכניסה כפולה בלי מילים לאמצע. בשושנה יש את הסיום שאני מאוד אוהבת, ששושנה אומרת לבת שלה, לך ילדה אהובה שלי מגיע כל הזבל שבעולם.
כן, זה נהדר.
זה נראה כאילו כתבתי את הספר הזה סביב המשפט הזה, זה ממש לא נכון, הוא הגיע אליי לקראת הסוף. שזה מוזר, כן?
אני לא חשבתי ככה.
לא, אני גם לא חשבתי. לא, יש לו ארומה של משפט סיום.
כן.
אז מה, ההורים שמקרים את הספר ומגיעים לכפולה האחרונה והיא ריקה, מה הם אמורים לעשות שם?
אז אני באופן כללי רואה את ההקראה לילד כמו הצגת יחיד, כן, של ההורה והילד. אתם יודעים, עם האור שמרוכז על הזוג הזה, ולכל אחד יש תפקיד בתוך ההקראה, לא רק להורה, גם לילד. ואני חושבת, אני מנסה לייצר ספרים שמייצרים דיאלוג בין ילדים להורים, כי אני חושבת שזה אידיאלית, מה שספר פיקצ'ר בוק צריך לעשות, שאף אחד מהצדדים הוא לא פסיבי. אז כשיש רק איור,
יש הורים שממש לא אוהבים להקריא פיקצ'ר בוקס, כי אין להם מה להגיד בכפולות האלה, והם מצביעים עם האצבע ויאללה, בוא נעביר. ודווקא זה באמת זמן של מין השתהות כזאת, שביחד הם יכולים לחקור את המרחב הזה, ולעשות קולות לדמויות, לדבר בשמם, אני באה לכאן, אתה הולך לשם. אני אוהבת להניש אותם, אבל באלף. אבל יש הורים שזה מאוד מרתיע, שהם אוהבים ספרים שכתוב להם מה להגיד, שהכל מסודר. עד שאני כבר מקריא, אני עכשיו גם צריך להמציא, אני עייף סוף היום.
זה, אני רוצה לחשוב, כן.
אני חושבת שצריך לשאול את הילדים ולתת להם לספר. אני בציורים שלי, לדוגמה נגיד בשושנה, כן, חיפושית הזבל, אז יש המון המון פרטים שאפשר לעקוב אחריהם מכפולה לכפולה, כל היצורים שנדבקים לכדור הזבל. זה דבר, הקונטיניויטי בספרי ילדים זה דבר מאוד מאוד חשוב, ילדים אלופים בזה, ואני מקבלת אימיילים נזעמים אם שכחתי משהו. אז כן, אז יש להם אחרי מה לעקוב. צריך ללמוד גם לקרוא איורים, או לתת מקום לקריאה של איורים, ואני חושבת שזה משתפר עם השנים.
כן. אני מסכימה איתך, ובוא נדבר רגע על, אם כבר הגענו לזה, למקורות השראה והשפעה. אם כבר הזכרת כפולות ללא מילים, שזה goes without saying, ארץ יצורה פרא של מורי סנדק.
טוב, מי לא?
בדיוק. גם אנחנו חטאנו בזה.
אבל למה חשבת ככה?
למה לא?
טוב, זה הספר המושלם. כארץ יצורי הפרא, המומינים.
טוב, שתי דוגמאות מאוד שונות. אני אישית גדלתי בבית שבו ההורים שנאו את ארץ יצורי הפרא, ואמרו לנו שזה ספר לא טוב, כי מענישים את הילד, וכי זה כאילו, יש בזה גישה כזאת נוצרית.
פוריטנית, כן.
כן, לא יודע. כאילו, היה זה משהו, היה איזה וייב נגד הספר הזה אצלנו בבית, אז אף פעם לא יכולתי לראות אותו בצורה של התבוננות נקייה. לא יכולה להגיד מה דעתי עליו.
כן, אני חושבת שהוא ספר מושלם, גם בגלל המהלך הגרפי שהוא עושה שם, שזה דרך אגב עוד דבר שאני עושה בכל הספרים שלי. הרי בארץ יצורי הפרא זה מתחיל מאיור רק בצד שמאל של הדף, ואז ככל שהדמיון, עולם הדמיון הולך ומתרחב, הוא מתרחב גם לכפולות המלאות, עד שהוא מגיע למקום שבו אין מילים, והכפולות משתלטות על הדף מסיבה בריקוד של המפלצות, ואז זה חוזר חזרה אחורה כשהוא חוזר הביתה, שזה מהלך גרפי מאוד מאוד חכם ויפהפה, ובכל אחד מהספרים שלי אני עושה גם מהלך גרפי כזה. נגיד, בשושן החיפושית הזבל, החיפושית נשארת באותו הגודל, באותו מיקום, בכל הספר, בכל השלב שהיא הולכת, והכדור הולך וגדל, עד שהוא ממלא את כל הכפולה, מתחילים מלבן ומגיעים לשחור, כן, שהכפולה מתמלאת, ואז חזרה אחורה. זה לגמרי משם.
יפה.
לגמרי משם.
זה גם מלמד משהו על יחסיות בעולם, ואיפה אנחנו מול כל דבר.
לגמרי.
במיוחד לילדים, זה משהו שעובר בלי מילים. אפילו לא צריך להגיד את זה, אני לא חשבתי על זה שקראתי, למשל.
נכון, זה לא חשוב לי שיראו את זה. אני חושבת שזה דברים שהם נקלטים בלי שצריך להסביר אותם.
כן.
עוד ספר שנורא נורא אהבתי עם חיות, זה הרוח בערבי הנחל, כמובן. עם האיורים המושלמים של שפרד.
זה הספר.
לי הוא היה קצת תרחני, אני יותר מז'אנר פועדוב.
טוב, פועדוב. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו על חיות, אפרופו פועדוב, מכיוון שמשום מה דובים נחשבים לחיות חמודות, וחיפושיות זבל לא.
זאת אפליה על רקע חרקי.
אני חושבת קודם כל שילדים קטנים, באופן טבעי מאוד מאוד אוהבים חיות, הם בשלב עוד לפני שהם מתקשרים, הם מנסים ליצור קשר עם כל דבר בעולם, והם נורא נורא קשובים ומסתכלים, כלומר, ילדים אוהבים להסתכל על נמלים ועל חרקים ועל... כי גם זה מה שיש להם...
גם יותר קטנים מהם גם.
כן, יותר קטנים מהם, זה מה שיש להם מסביב. אז אין להם את הדבר הזה שיש להם מבוגרים, שחרקים זה מגיל. דובים, אני באמת, אולי בגלל הפרווה הם נהפכו לכאלה יצורים אהובים?
יש קטע שהם קצת מחייכים. יש להם קטע שהם קצת מחייכים, אני חושב. הרבה פעמים זה משמעותי בחיות. שחיה יש לה איזשהו חיוך, אפילו שהיא לא באמת מחייכת, זה נראה שיש לה חיוך, אז זה גורם כאילו לנו להשליך על הדברים.
אני יודעת את זה מדולפינים, לא ידעתי את זה על דובים.
תסתכלי על הדובים, אפילו דוב כזה שנראה הכי דביל, הוא...
פשוט עצור מהצורה של ה... זה נראה חצי עיגול כמו של, כאילו של חיוך, נכון?
אז ברוח בערבי הנחל זה באמת לא חיות מאוד. זה החיות היומיומיות שנמצאות לאורך הנהר, ובעיניי זה מאוד משמח.
והם פתאום מתחילות לדבר.
כן.
זה מדהים. גם הרפתקה מדהימה, וגם באמת ההבדל בין החיות, שיש את האחבר מים, שהוא כאילו חי על הנהר, ואת החפרפרת, או איך הם קוראים לו, בכל תרגום קוראים לו אחרת, אבל...
והקרפד, הקרפד הוא הדמות.
כן.
טוב, גם זה מזכיר לי את צפרדי וקרפד הבלתי נשכחים כמובן.
נכון.
אבל אני חושבת גם על פועדוב, שיש פה איזשהו מהלך האנשה כפול, כי בעצם זה האנשה של בובות. הבובות הן כבר עוד שלב בין החיות שבטבע לבין ה... מה שהילד, עולמו של הילד בעצם, אז זה האנשה ממש בריבוע כאן.
כן, זה בעצם לא ייצוג של חיה, זה ייצוג של בובה, זה נכון.
והבובה מייצגת את הילד, הרי כל החיות הם בעצם ילדים קטנים.
כן.
ולמה אנחנו עושות את זה? כאילו, זה איזושהי הרחקה, לדבר על חיות יותר קל, זה מרחיק את הילד מהסיטואציה, אז אפשר להביא לו כל מיני דברים ש... בעיקר הרבה דברים שקשורים לעולמות הרגש, אני חושבת שיותר, טיפה יותר קל לו להתמודד, כי זה הרחקנו לו את הסיטואציה. זה לא הוא הילד שמזדהה עם הילד בסיפור שעכשיו קשה לו להיפרד מאימא, הוא רואה עכשיו פלפילון שקשה לה להיפרד מאימא פילה.
זה גם, נכון, זה גם זה, וזה גם שפיל הוא לא מוגדר כשחור, לבן, אשכנזי, מזרחי, כן. פיל.
זה יכול לברוח מה...
כולנו יכולים להזדהות איתו, שזה מאוד עוזר.
כן, אז הרחקה גם מהעולם של הילד, כי זה לא ילדים, וגם מעולם הסטריאוטיפים.
נכון.
אם משתמשים עם זה נכון, כולנו זוכרות את 10 קושים קטנים וכדומה.
כן, כן.
הקופים במוגלי, שזה הכי גזעני שיש.
ברור.
והמומינים, מה רצית, כאילו, מה מיוחד שם מבחינתך?
מה שאני אוהבת זה שמייצרים עולם שלם של דמיון. העולם של המומינים, העולם הוא לגמרי דמיוני, אבל מערכות היחסים הם כמובן לגמרי מציאותיות.
אנושיות.
כן, כל אחד מאיתנו מרגיש שזה מדבר על המשפחה שלו.
אני מומינימה. יש לי תמיד תיק קטן.
מבחינה חוויתיות.
האמת שכן.
אז יש שם משהו נורא נורא מדויק במערכות יחסים. וזה לא בעלי חיים, זה
יצורים.
יצורים. יצורים זה דבר מאוד מאוד נחמד, אבל זה לא פנטזיה. כמעט ואין שם, אם יש שם קסם, אז יש קוסם. וכובע של קוסם, זה לא פנטזיה במובן של הארי פוטר.
נכון.
זה העולם שלנו, ואני אוהבת את זה.
למרות לזה, הכי רחוק מאיתנו, אנחנו נמצאים פה בחום של 40 מעלות בצל.
כן.
אבל זה כיף לקרוא על אי נורדי ש...
זה מושך.
ישנים שם תנומת חורף. גם לי בתנומת חורף.
ליבת נומת קיץ.
כן, צריך לעשות פה הפוך.
זהו, הבת לי בדיוק אמרה ש... מה אתם כאלה נוקשים? פשוט הקטע הזה שאתה צריך להדליק את המזגן, לשים סוואטשר ולהיות בבית כל היום, וכאילו ליהנות מזה. ואתם פשוט כאילו, נדליק מזגן, נחבר מזגן, זה, נוריד בגדים, נראה, כאילו...
כאילו העיסוק הזה במחיית המיותר.
למה אנחנו לא יכולים פשוט to embrace winter, כאילו לחבק את החורף בתוך הקיץ, להדליק מזגן על אפס מעלות, ולחיות כמו המומינים, ולישון, להיכנס לתנומת חורף. ואז קרן אור קטנה תיכנס ותאיר אותנו באמצע תנומת החורף.
לפעמים לפני הזמן, ואז לא תדע מה לעשות.
ואז נמצא את האב הקדמון שלנו.
כן, מומינים זה משהו.
אז בשושנה, אנחנו נחזור לספר, אז אני רוצה לשאול עליו פשוט עוד שאלה. החלט ללכת כאילו all in.
על חיות?
על כאילו הכל, כזה ממש פרוע, ואם מסתכלים כבר על הכריכה ו...
ספר חתרני. הכל נודע כאילו על האמת.
מאוד כמעט אבסטרקטי מבחינת כן. האיורים. שברת שם את הצורות לצורות כמעט גיאומטריות, או לא כמעט, ממש גיאומטריות.
כן, אז קודם כל, חיפושיות זה דבר שממש מעניין אותי. פעם רציתי להיות אטימולוגית, אז חשבתי שזה הדבר הכי מקסים בעולם. יפיפיות. וחיפושית זבל באופן כללי יצור מדהים, מכיוון שהיא מצילה אותנו מלטבוע בערימות הגללים של העולם, וזה לא סתם. לא רק שהן מגלגלות את הכדורים ומרחיקות אותם מערימות הגללים, גם בדרך נדבקים אליהם זרעים, ואז הן קוברות אותם באדמה, ובזכותן כל ה...
תפוצה אקולוגית.
כן. הערבות, הסוונות מלבלבות. אז חיה מדהימה.
כן.
והיא יכולה לשאת, לדחוף משקל פי אלף ממשקל גופה. זה חיה מטורפת. אז היו לי, כן, היו לי הרבה סיפורים עליה. זה התחיל בעצם מאיזה תרגיל שעשיתי בחממה של תיאטרון הקרון. והבעיה העיקרית בציור של הספר הזה, הייתה איך הוא לא יצא מגעיל. כי אפילו בשבילי, לצייר ספר שלם של גללים, רוחרה, זה לא נעים, התחלתי עם צבע חום.
זה היה too much?
זה היה too much אפילו בשבילי. והפתרון היה השחור הזה וההפשטה הזאת, ואני מאוד מאוד שמחה שהגעתי אליה. זה בחלקו נובע מהתערוכה שעשיתי בקיץ, מה יותר צהוב או פיל, בבית הנסן, שעכשיו נמצאת בתיאטרון הקרון, עברה לשם. והיא הייתה מאוד מופשטת, צבעונית וגם צורנית. ונשארו לי המון מדבקות מהתערוכה הזאת, אז התחלתי לשחק איתם, ואז ככה זה הגיע.
באמת יש ארומה כזאת של מגזרות נייר פה.
זה מגזרות נייר. זה באמת מגזרות מדבקות. שיטה מאוד מומלצת.
מעניין. אז את מלמדת בבצלאל.
כן.
אז איך את באמת מעודדת את הסטודנטים והסטודנטיות?
להיות חתרנים.
לעשות דברים מעניינים.
יצירתיים, לא חתרנים.
קודם כל, אני חושבת שסטודנטים באים עם, עם היד שלהם, הם נולדים איתה והם באים איתה, ו, והתפקיד שלי זה לעזור להם לחדד את זה, להבין במה הם טובים ולפתח את זה. ואנחנו בבצלל, באופן כללי, בשנתיים הראשונות הם לומדים טכניקות ידניות, הרבה מאוד טכניקות ידניות, לפני שהם עוברים למחשב.
עדיין.
עדיין, בשלושה סמסטרים הראשונים. כי אני חושבת שאין תחליף לעבודה הידנית, במובן שאתה מבין מה כלי יכול לתת לך. הבעיה עם כלי של מחשב הוא ש... אפשר לעשות איתו הכל, ואז זה בעצם לא עוזר לך למקד את עצמך באיזה סגנון אתה רוצה.
גם משטיח הכל.
זה לא חייב להשטיח, אבל... אבל...
לא, לא התוצאה, זה משטיח את היכולות, את הסקילס, כן. כאילו, את פיתוח המיומנות.
כן, כי אם אתה לא יודע מה אתה רוצה, כשאתה מגיע לפוטושופ או לא, לא משנה לאיזה תוכנה, אז היא רוכבת עליך ונותנת לך את הדברים שהיא יודעת לעשות במקום שאתה תרכב עליה.
כמו בדוגמה עם המגזרות נייר.
אז אם הייתי רוצה לעשות את שושנה במגזרות נייר על המחשב, הייתי יכולה לעשות את זה, כי הייתי יודעת בדיוק מה אני רוצה לעשות. אבל אחרת, זה גורם לדברים להיראות מאוד מאוד כלליים. אז כן, אנחנו מנסים לעודד אותם למצוא את השפה האישית שלהם, בכל מיני דרכים. אחת מהם זה באמת להתחיל בצורה ידנית, השנייה זה לנסות ולעשות גרסאות שונות על אותם, על אותם הדברים, כל מיני שיטות.
את מרגישה שיש הבדל בסטודנטים שמגיעים היום לעומת לפני נגיד חמש?
עשור.
עשר שנים. מבחינת כאילו הסקילס שיש להם, או האוריינטציה שלהם, או...
הרבה סטודנטים מגיעים היום עם איזשהו היכרות עם אייפד, וציירו כבר באייפד. הם יותר מכירים, טכנולוגים מכירים, כן, מכירים מחשבים. להפתעתי הרבה, הם פחות מתעניינים ב-AI ממני, אותי זה נושא שמעניין אותי מאוד. אבל לא, האנשים הם אותם אנשים. לא, אני לא רואה איזה הבדל מאוד גדול.
כאילו, אני, בהתרשמות שלי, יש תופעה כזאת שיש הרבה כאלה נערי אינטרנט כאלה שלומדים המון סקילס, שפעם היה מאוד קשה ללמוד, כי הם רואים טוטוריאלס, ופשוט יכולים, מבחינת כאילו אוריינטציה ופיתוח של... אז כאילו מצד אחד יש את זה, מצד שני, נראה לי שלפעמים זה יושב על לא הרבה מתחת. זאת אומרת, כאילו, במקום לפתח, נגיד, את האישיות, אני מפתח, כאילו, לא יודע, זה התרשמות שאני ראיתי. וזה נכון להמון דברים היום בעולם, אפילו, נגיד, לא יודע, בישול. את יכולה ללמוד, לעשות סושי מטורף, כאילו, שנראה כאילו עכשיו עשה אותו מאסטר שף ביפן, כאילו, מאסטר סושי מיפן, אבל מצד שני, כאילו, אין לך את ה... לא עברת את כל התהליך, כאילו, ש... בכל...
אני חושבת שאני נורא אוהבת לימוד עצמי במחשבים, ואני חושבת שזה נהדר שסטודנטים כן. מגיעים עם היכולת הזאת, ואז התפקיד שלנו הוא לעזור להם לגלות מה הם רוצים לעשות.
למצוא את הכל הפנימי.
כן, זה מיומנויות כאלה, זה דבר טכני, וזה מצוין. צריך את, את החלק הזה... אבל זה לא קיצור דרך לחיפוש עצמי, ולמה אתה רוצה לומר ואיך אתה רוצה לומר אותו, שזה הנושא שכל אומן מתעסק איתו.
ומה הם רוצים לעשות?
כל אחד משהו אחר.
כן, אבל יש כאילו, אני לא יודע, היום זה נשמע לי נורא מסובך להחליט מה לעשות, כי כאילו יש את כל המידע לכאורה, לגבי, אני לא יודע,
העולם יותר פתוח.
פעם נראה לי שאנשים נרשמים ללמודים, לא יודעים בכלל מה זה אומר בחיית הקריירה העתידית שלהם, לא חושבים על זה, לא... היום כאילו אני רואה צעירים שהם כבר יודעים מה המשמעויות של בחירה במקצוע מסוים, או כאילו...
אני חושבת שהמקצוע של תקשורת חזותית מאוד מאוד משתנה בתקופה, בשנים האחרונות. תמיד הוא השתנה, אבל עכשיו הוא משתנה במהירות מאוד מאוד גבוהה. ולכן התפקיד שלנו בתור מורים זה לפתח את המיומנות במיומנויות במקומות שונים, כדי שהם יוכלו להיות האנשים שנמצאים בקדמה של השינוי. אני לא יודעת מה הוא יהיה. אני לא יכולה לדעת מה הוא יהיה, ולכן אני צריכה לנסות ולפתוח את היכולות שלהם כמה שיותר. לכן דיברתי גם על לימוד עצמי בתור דבר מאוד מאוד חשוב. אבל הרבה מהדברים שאני מלמדת קשורים לחיבורים בין דברים. למשל, אני מלמדת סטודיו שהוא איור ועיצוב, כי אני חושבת שצריך שיהיו את המיומנויות שעוברות ממקום למקום. אפשר לראות גם בתערוכה של בצלל עכשיו, ש...
הייתי.
מדהימה. שיש המון דברים. זאת אומרת, יש משחקים, שילוב. יש אינטראקטיב, יש... זה... אפשר לעשות המון דברים.
שילוב של התחומים גם הוא משהו שאני חושבת בחינוך, שואלים את עצמם, אנשי החינוך, את כל השאלות שאת מעלה, של איך, מה היום צריך, על מה להשקיע, והרב תחומיות, לפי מה שאני רואה, זה הדבר הכי מוסכם שצריך ללכת אליו. המדעי הרוח, רב תחומיות. לשלב מתמטיקה עם ספרות, לשלב עיצוב עם איור, כי אחרי זה הם גומרים ללמוד, והם יצטרכו לאייר ספר, ואז יגידו להם, ומה יש על הכריכה? ואז הם יצטרכו לצייר את האותיות, ולעשות, כאילו, יש פה המון דברים שהם באמת רב תחומיים, שפעם כל דבר היה לו איש אחר שעשה אותו, לא?
נכון, אני גם בקריירה שלי, מעבר לעבוד עם, לעבוד בספרי ילדים, אני גם עושה הצגות. אז אני כי אני אוהבת את המעבר לתלת מימד, למרחב של הזמן, לעבוד עם שחקנים, לעבוד עם מוזיקאי, זה...
זה הכי רב תחומי שיש.
בעיניי אלה הם המקומות המעניינים, לעבור פתאום לעשות תערוכות בחללים משתנים.
טוב, את גם מאיירת וגם כותבת. אנחנו, כשאנחנו כותבים את הטקסט ונותנים למאייר, זה עבר, קם לתחייה ועבר תחום כבר שם, ואצלך זה ביחד. אז,
כן.
אז את עוברת הלאה לתיאטרון ולעוד מקומות.
כן, גם אני, מה שאני מנסה לעשות זה תמיד לבחון את הגבולות של הספר. נגיד בספר 2, כן, שזה ספר לכיתה ד' כזה, שיצא לו מזמן, נוער צעיר. אז שואלים אותי, מה זה? זה קומיקס? זה ספר? זה רומן גרפי? זה ספר שיש בו איור או שניים בכל עמוד. ואני...
רישומים יותר.
רישומים, כן.
כמו יומנה של.
כמו יומנה של אוחדת קרישים, אבל שם, בניגוד ליומנה של אוחדת קרישים, אם לא קוראים את האיורים, לא מבינים את הסיפור. זאת אומרת, יש לי שם שני קולות, הקול של הסופרת והקול של המאיירת. הסופרת יודעת, היא דווקא מנקודת מהעמדה של הגיבורה, והמאיירת היא הסופר רואה הכל. מסתכלת לה מאחורי הגב, ורואה את המציאות אחרת.
אז זה כמו פיקצ'ר בוק לגדולים.
זה פיקצ'ר בוק לגדולים, כן.
גם קומיקס זה סוג של...
כן, כן.
שחושבים על זה, לא?
וזה מעניין, כי זה בעצם הדבר הזה של נקודות מבט שונות, של איך אני חווה את המציאות, ואיך המציאות נראית מבחוץ, זה נושא שאני מתעסקת איתו, אני רואה בהרבה מהעבודות שלי. גם שושן החיפושית הזה, וגם שתיים, גם פעם הקו אחרי לוויתן, בעצם זה נקודות מבט על העולם, זה מעניין אותי.
זה גם מאוד מעניין ילדים, זאת אומרת, הם מתוקף הגיל שלהם רואים רק את הנקודת מבט שלהם, וברגע שאת כאומנית או כהורה, מציגה להם נקודה זווית אחרת, זה משנה להם את כל הפרספקטיבה, וכל מה שהם חושבים על עצמם, על החיים, זה נורא חשוב.
אני חושבת שזה דבר שקשה לראות. בדרך כלל מאוד. אנחנו רואים דרך עצמנו, וספרות זה הזדמנות נהדרת, לראות דרך אחרים.
לגמרי.
זה הסיבה שאני קוראת.
נראה לי שמה שאת יוצרת פה, בעצם היצירה נמצאת בתוך המוח של הקורא. כי בעצם, אם הוא קורא ספר ויש שתי פרשנויות, אף אחד מהפרשנות הם לא הסיפור. ההשלמה של הפער היא בעצם היצירה. זה מעניין, אני חושב על זה ככה. כי זה כאילו, זה בעצם יצירה שהיא לחלוטין נמצאת בדמיון, או בצורה, במוח של מישהו.
נכון, נכון, כי אני חושבת שהמהלך של קריאה, של התבוננות בהצגה, זה מהלך, צריך להיות מהלך אומנותי, והמהלך האומנותי נעשה על ידי הצופה או הקורא. ולכן אני נותנת לו תפקיד. נגיד בהצגות שלי, זה תמיד תפאורה מאוד מופשטת ולא ריאליסטית, כן? ואז המהלך שהמתבונן עושה, שהופך את הדמות של הפילון של טוטו לדמות החיה, זה מהלך נהדר, זה הקפיצה האומנותית שהוא עושה. המציאות כבר קיימת, התיאור החדש שלה, זה מה שמעניין.
זה גם מאוד יפה להסתכל על מה שאמרת, גור, שבעצם כל ספר, כל ספרות, גם כמבוגרים, אנחנו קוראים, ואז התהליך האומנותי הוא בתוך הדמיון שלנו, בסופו של דבר. אנחנו מדמיינים איך היא נראית, גם אם מתארים את זה פיקס. ובאמת בפיקצ'ר בוק, הדמיון הוא נמצא בפער בין הטקסט לאיור. כי הרי אני יכולה להסתכל באיור, אני רואה איך ששנה נראית, אבל עדיין יש המון דברים שאני לא יודעת עליה.
נכון, זה באמת שאלה, כי האיור יש בו משהו שהוא סוגר. זאת אומרת, כי שושנה עכשיו נראית ככה, והיא לובשת כפפות צהובות, ויש לה מגפיים כאלה.
בגלל זה אני אומרת שצריך לראות את הפער בין הטקסט לאיור, שם קורה קסם.
נכון, נכון. אבל מכיוון שהיא מופשטת, כן, מכיוון שהיא לא חיפושית אמיתית, אז יש בזה עניין, אני חושבת. הקריאה של הציורים היא לא מובנת מאליה.
יש כאן עבודת פרשנות אישית. כן. אבל כן. גם אם הייתה צילום של חיפושית, והיית אומרת משהו אחר בטקסט,
נכון.
אז הפער היה מייצר את המתח.
לגמרי.
אז זה נשמע נורא קשה כל פעם להמציא קונספט כזה. כאילו, מעייף, לא? בשבילך. שאת חייבת, כאילו, אמרת, את חייבת
למצוא
את המהלך...
מעייף? זה מרגש.
את המהלך הוויזואלי הזה. זה כאילו המון דרישות שדורשת מעצמך. יש כאלה שאומרים, לא, אני רק רוצה לכתוב את זה משהו, להייר את זה משהו, ולא רוצה לעשות את זה.
אני לא מתחילה עם דרישות מעצמי, אני מתחילה מסיפור. וזה בא לי באופן טבעי, זה לא... אין שם... שם דווקא אין מאבק, זה...
אז את לא אומרת, אני חייבת למצוא איזשהו דרך לעשות שתי נקודות מבט, או לעשות מהלך ויזואלי.
לא, זה חוזר לשאלה אם מתוכנן או, כן. או אינטואיטיבי, אז במובן הזה זה לגמרי אינטואיטיבי, כן.
מעניין.
הגעתי, כי זה נשמע קשה. זה נשמע קשה להיות כל כך יצירתית, אני לא יודע, זה כאילו...
נשמע מרגש כאמור. ומדליק, זה כל החושים פתוחים.
כן, בגלל זה יש כל כך הרבה בעצם גרסאות כאלה בעיפרון, עוד ועוד ספרים לפח.
זה מעניין היה לראות. להיות חיפושית זבל קטנה על הקיר. כמה רחוק הגעת עם הספרים? אני יודעת שהגעת עד סין.
כן, חוץ משושנה שיצא עכשיו, כל הספרים שלי תורגמו לסינית, ועם יומנה של לוחדת קרישים גם נסעתי לסין, זה היה נהדר, חוויה מדהימה, לשבוע הופעות שלקחו אותי ממקום למקום, לאולמות ענקיים, עם מאות ילדים שעמדו.
בבתי ספר?
בבתי ספר, כן. החינוך שם הוא מדהים. זאת אומרת, משקיעים בחינוך, לא ראיתי דבר כזה. האולמות הם כמו תיאטרון ירושלים, רק עם גם מפיות לבנות על המשענות, וילדים מנומסים שנכנסים במהירות, כן, ועבדתי...
כמו בישראל.
ממש.
בול.
ועבדתי על במה, עם מתורגמנית, זה היה ממש הופעה שעשינו ביחד עם מצגת. זה היה חוויה מדהימה.
וואו.
והם
באמת.
קראו את הספרים לפני זה באמת?
הם לא קראו את הספרים לפני זה, הם קיבלו אותם בסוף ההרצאה.
Okay.
זה הרבה מאוד ספרים.
הרבה מאוד ספרים, כן. זה היה כיף לא נורמלי. וכל הסדרה של טוטו וחברים, היא התחילה בכלל בצרפת, בהוצאת וורג.
אז היא קודם יצאה בצרפתית ואז תורגמה לעברית?
כן.
מעניין. היית צריכה לתרגם את עצמך? או שאת כתבת בעברית, תרגמת לצרפתית, ואז חזרת.
כן, כתבתי בעברית.
אבל לא היו שינויים והתאמות בדרך.
היו לגמרי שינויים בצרפתית, אבל...
החינוך שם שונה גם...
זה אני לא יודעת.
לא, אני אומרת, דברים שלנו נראים טריוויאליים, וסתם נגיד, היה לי איזה משהו, בדיון, משהו שלא יצא לפועל, אבל שהאימא צועקת לילד משהו, ואמרו, לא, לא, אצלנו זה לא ככה.
לא, לא צועקים.
צועקים, אבל אחרת.
לא במשפחה הצרפתית הרחוקה שלי, שם כן צועקים, אמאות כן צועקות על הילדים.
זה גם לא בטוח שזה היה לצעקה, זה סתם דוגמה שאלתה לי, אבל היו פערי תרבות.
כן, אז בטוטו, אז כנראה שטוטו זה אחת הדמויות, השם הזה, טוטו, זה כמו, זה דמות נורא נורא מוכרת.
מזוהה.
מזוהה, בצרפת. אז הם רצו לשנות את השם, וזה לא הסכמתי, כי טוטו זה הבן שלי. אבל כן.
יש להם כבר דמות טוטו משלהם.
הבנתי.
היית יכולה טינטין לבחור.
ממש.
משהו אלמוני כזה.
טונטון, הם קוראים לזה מסתבר.
טונטון.
אבל זה לא, זה בלגי בכלל, הצרפתית.
כן, נכון.
בלגי בצרפתית. טוב, זה באמת עובר הרבה תרגומים ושינויים.
ומה הפרויקט החלומות שלך?
אחרי שהגעת לסין. והצגות.
אז מה שמעניין אותי עכשיו, וזה לשמחתי דבר שאני עושה, זה לעבוד בחללים תלת-ממדיים, כמו התערוכה, מה יותר צהוב ופיל, ובאמת להייר מעבר לדף בחללים, ולעשות דברים גם אינטראקטיביים, למשל בתיאטרון הקורון עכשיו, יש מין תצוגה כזאת של דמויות צהובות שמודבקות על הקיר, שיש עיניים ממגנטים ואפים ופיות שהילדים יכולים לשחק איתם.
מדליק.
בעצם הילדים יוצרים את הציור. אז לעשות עוד מהדברים האלה, כל הקשר בין תיאטרון, תערוכה ואיור מאוד מעניין אותי.
זה גם נשמע לי כמו משחק כיפי. להפוך את זה למשחק מגנטים כזה שהילד יכול לעצמו לעשות.
אפשר, אפשר, כן.
יאללה.
מה הקטע עם הצהוב? סליחה שאני...
אמר גור שהוא לובש חולצה צהובה.
אני חולה על צהוב, זה הצבע האהוב עליי. אבל אני בגלל שאני עיוור צבעים, אז הצהוב כאילו זה צבע שהוא מאוד חזק ואני רואה מצוין.
שאלה טובה. פעם הצבע האהוב עליי היה כחול, והיום הוא צהוב.
מכבי תל אביב.
אני חושבת פשוט שזה צבע יפה יפה, אין לי משהו מאוד חכם להגיד על זה. כן, דרמטי, משמח.
אני מת עליו.
אש, שמש.
שמש, כן.
רגע, היה לנו משחק קטן שהנה, שמרנו אותו לסוף. חשבנו שצריך להמציא שם בעברית לפיקצ'ר בוק. כי ספר מאויר זה ממש לא זה.
נכון.
אז יאללה, הזדמנות לבריינסטורמינג.
אוי. קשה, התקלתם אותי, אין לי מושג.
ספר תמונות? תמונות בספר?
פקבק.
צריך להיות מילה אחת. פקבק.
כן, מילה אחת. ציור, ספר. כן. חדק. החדק יוביל אותנו, של טוטו.
זהו?
אין רעיונות? טוב, אם היו, אז כבר היה לזה שם, אבל...
היה לזה שם, כן.
כי באמת ספר מאויר זה לא זה. זה...
כן.
זה אפילו לא סיפור מאויר.
ספר מתומת. ספר
זהו, מתומת. משהו עם תמונות.
כן. לא.
אולי לא ספר, אולי אם אומרים משהו שקשור לעלילה, או לסיפור. אוי,
שמישהו
טוב,
אחר נפתח, יפתור לנו את זה, נראה לי.
גור שותק, אני רואה שאתה מבשל
לא,
משהו.
לא, אין שום רע, אני מנסה לחשוב את זה. אני אמרתי שאני בקושי יודע מה זה פיקצ'ר בוק, אז...
אבל היום צריך... למדת פה איתנו.
היום למדתי, ובאמת הייתה שיחה מאוד מעניינת. אני למדתי הרבה.
תודה רבה.
תודה שבאת.
תודה, אורית.
וואו, זה היה כיף.
להתראות.
להתראות.
אז מה היה לנו?
רצית שנצחק. אז מה היה לנו? דיברנו עם אורית ברגמן על חיות מדברות שהן בעצם ילדים בהסוואה, על פיקצ'ר בוקס והשראה, על איור וכתיבה, יצירה והמצאה.
ואת הפרק הזה ואת כל שאר הפרקים של האלות אפשר למצוא ביישומוני הסקטים.
ההקלטה באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה, תל אביב, יפו. תודה, גור.
תודה, מאיה.
להתראות.